רגע, לפני שמתחילים, אם אתם יכולים, בבקשה, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה של הערוץ ליותר אנשים. ממש תודה רבה לכם. פתיח ומתחילים.
הפודקאסט של דוקטור רועי יוזביץ'.
האורח שלי היום הוא פרופסור נוגה אלון. פרופסור נוגה אלון הוא אחד מהמתמטיקאים או ממדעני המחשב החשובים בעולם. יותר מזה, קשה לדמיין פרס שהוא לא זכה בו, אם זה פרס ביטחון ישראל, פרס ארדוש, פרס פוליה, פרס מיכאל ברונו, פרס גדל ועוד רבים וטובים אחרים, ולאחרונה פרס שו, שזה בעצם כמו הנובל של מתמטיקאים. הוא בקי מאוד ואחד המובילים בעולם בתחום של קומבינטוריקה, ואחד הדוברים הגדולים של מה שנקרא השיטה ההסתברותית. וזאת שיחה שאני מאוד מאוד מתרגש לעשות, כי בדרך כלל הנושאים המתמטיים הם נושאים שקשה להעביר אותם, אבל אנחנו ננסה בשיחה הזאת לנסות להבין מה בעצם עושה מתמטיקאי שהוא קם בבוקר, ומה הסדר היום של המתמטיקאי אחד מהחשובים בעולם. אז פרופסור נוגה אלון, תודה רבה שבאת, בוקר טוב, צהריים טובים, מה שלומך?
שלומי טוב מאוד, אני מקווה שגם שלומך טוב למרות השעה המאוחרת בישראל.
אז בעצם אני מדבר בישראל בשעה 11 בלילה, אתה בפרינסטון, אתה חצי שנה פה וחצי שנה פה, זאת אומרת אתה גם בתל אביב וגם בפרינסטון, איך זה באמת להיות חצי שנה כאילו, איך זה להיות חצי שנה בפרינסטון? אתה מלמד או אתה רק יושב וחוקר?
לא, אז האמת היא שעכשיו אני בעצם במשרה מלאה בפרינסטון, אני נמצא בפרינסטון יותר מחצי שנה, בערך 8 חודשים בשנה, אני באיזשהו שלב לפני כמה שנים יצאתי לפנסיה מוקדמת באוניברסיטת תל אביב ועברתי לפרינסטון, מסיבות שונות, שאחת מהן היא הסיבה שבישראל באקדמיה היציאה לפנסיה היא חובה בגיל מסוים, שעוד לא הגעתי אליו, אבל אני לא רחוק, ובארצות הברית אתה יכול להישאר באקדמיה כמה שאתה רוצה, ורציתי שיהיה לי האופציה להישאר במידה ואני אחליט שאני רוצה להישאר, אבל בדרך כלל אני נמצא בישראל בערך 4 חודשים בשנה, את רוב הקיץ וחלק מדצמבר וחלק מינואר.
אגב, אמרת באחד הראיונות שמשרד על ידך יש מתמטיקאי, יעקב סיני, אם אני זוכר נכון, בין 80. זאת אומרת, מצד אחד זה מדהים, מהצד השני אמרו חזל שאם לא עשית במתמטיקה משהו חשוב עד גיל 30, אז לא תעשה יותר, לכן מדליית פילץ ניתנת עד גיל 40. אז יש משהו בזה? זאת אומרת שבדרך כלל, אתה יודע, תמיד נותנים את גלואה בתור דוגמה שה... רגע לפני שהוא הלך להרוג את עצמו, האידיוט, הוא פיתח את כל תורת החבורות, אבל האם יש משהו מהניסיון הארוך שלך שבאמת מתמטיקה זה תחום שאם אין לך הברקה בגיל צעיר זה יהיה מאוד מאוד קשה?
אני חושב שזה נכון שזה מקצוע של צעירים, יכול להיות שרוב המקצועות הם בעצם מקצועות של צעירים, רק...
חוץ מפילוסופיה.
אז בהרבה מקצועות יכול להיות שהקריטריונים הם פחות אובייקטיביים, ולכן קשה לנו קצת לראות שבן אדם יותר מבוגר הוא אולי פחות בולט, ואין ספק שבמתמטיקה רוב התגליות החשובות יותר הם של אנשים צעירים, יש יוצאים מן הכלל ויכול להיות שגם העניין הזה משתנה קצת עם השנים, משום שהיום אנשים חיים יותר, הבריאות היא אולי יותר טובה, ולכן יש דוגמאות של תוצאות חשובות גם של אנשים בגילאי 50, 60, אולי אפילו 70, אבל זה יוצא דופן, זאת אומרת קשה למצוא בן אדם שהתוצאות הכי טובות שלו או שלה הם בגיל מבוגר.
אגב, אני רק, סליחה.
אני אומר, אבל עדיין אנשים גם בגיל מבוגר עושים, יכולים בהחלט להשיג תוצאות מעניינות.
אגב, אני כתבתי ספר על אינטליגנציה, אז אני רק רוצה לתווך את זה לקהל, שבוודאי שמה שנקרא אינטליגנציה הפלואידית הולכת ויורדת עם הזמן, אבל מה שנוגה אומר זה שאני לא יכול להגיע, כן, כאילו, הוא על עצמו, אולי לאותם רמות של קריסטל קליר שהייתי לפני 20 שנה, אבל הרמות האלה הן הרבה יותר טובות מרמה של מישהו אחר. אז המתמטיקאי לא מגיע לרמה הטובה ביותר של עצמו, ואני חושב שזה דבר משמעותי, אבל היכולת שלו לתרום היא מטורפת. אני רוצה לעבור, לפני שאני נגיע באמת לדבר שהתכנסנו, לפרס הזה שנקרא פרס שו, שאני למדתי עליו רק כשעשיתי את ההכנה לשיחה איתך. אנחנו ידענו שיש פילץ, שיש מדליית פילץ בדרך כלל, ועכשיו יש פרס שו, שהוא גם פרס יחסית, פרס חדש מ-2004, אם אני זוכר נכון. אז על מה זכית בו בעצם?
הם ציטטו בפרס כמה וכמה דברים שהם תורמות במתמטיקה ובמדעי המחשב, ולרוב הם לא בוחרים נושא אחד ספציפי, אלא הם מסתכלים על התרומה אולי הכוללת של בן אדם. הזכרת את פרסי פילץ, אז פרסי פילץ הם אומנם הם לאנשים צעירים, ולכן הרבה פעמים שם זה באמת על תוצאה אחת מאוד בולטת, כי זה אדם שהוא ממש בתחילת הקריירה, ויכול להיות שבפרס שואה, הכוונה, למרות שעדיין בהגדרה זה ניתן לאנשים שהם עדיין אנשים פעילים, ועדיין התקווה היא שהם עדיין ישיגו תוצאות מעניינות, זה בכל אופן בדרך כלל ניתן על תרומה לאורך שנים. אז הם
פרס על מפעל חיים.
באיזשהו מובן, או על מפעל החיים עד אז, והם ציטטו מספר תוצאות ספציפיות.
אז אני חושב שאולי הדבר שאתה שואל מתמטיקאים מהרחוב, מה מפעל החיים של נוגה אלון? אגב, למי שלא יודע, נוגה זה שם של בן, זה אחד מהבנים של דוד המלך, אז רק שתדעו את זה. אז אם אתה שואל מתמטיקאים מהרחוב, מה הדבר המשמעותי שהתרומה של נוגה אלון? אני מניח שכולם יגידו, או חלק גדול מהשיטה ההסתברותית, שהיא גם של ארדוש מצד אחד, של ארדש או ארדוש, אני לא יודע איך אומרים את זה, יש כאלה שאומרים ככה וכך, והמחקרים בקומבינטוריקה מהצד השני. בוא נתחיל מקומבינטוריקה, כי לרוב המאזינים שלי זה או שלומדים לבגרות הסתברות וסטטיסטיקה, או שלומדים קומבינטוריקה, וקומבינטוריקה זה יותר קשה, וזה בייחוד שואל את השאלה, כמה אפשרויות יש לסדר חבילת קלפים או דברים כאלה? חוץ מהדברים האלה, מה באמת חשוב בקומבינטוריקה?
אז קומבינטוריקה, זה נכון שהיסטורית השאלות הבסיסיות היו שאלות של ספירה, של בכמה אפשרויות אפשר לעשות משהו, אבל בקומבינטוריקה המודרנית עוסקים יותר בתכונות בכלל של מבנים סופיים. ההבדל בין קומבינטוריקה אולי לתחומים אחרים, תחומים יותר רציפים במתמטיקה, שהיא עוסקת במודלים סופיים או דיסקרטיים, שיכולים להיות גרפים, נגיד, שזה איזה שהם מבנים שמתארים רשתות תקשורת, או קבוצות סופיות של מספרים, והשאלות שעוסקים בהן הן שאלות, מה שנקרא בעיות קיצון, שבהן אנחנו מנסים להבין כמה גדול או כמה קטן יכול להיות מבנה שמקיים תכונות מסוימות, נאמר אנחנו רוצים רשת של כבישים, שתאפשר להגיע מכל אחת מאלף ערים לכל אחת, לכל עיר אחרת מאותם 1,000 ערים, על ידי 3 קטעים, ואנחנו רוצים לדאוג שמספר הכבישים הכולל יהיה קטן ככל האפשר. אז זה איזושהי שאלה שהיא מדברת על מבנה סופי, מדברת על האפשרות לבנות איזושהי רשת או משהו שנקרא גרף שיש לו תכונות מסוימות, או שאנחנו יכולים לשאול שאלות על קבוצות סופיות של מספרים, והדברים האלה הם שימושיים בהרבה תחומים במתמטיקה וגם במדעי המחשב, הם פשוט מבנים מאוד בסיסיים שמופיעים באופן טבעי בעיסוק בשאלות מתחומים רבים.
אז בוא, תסלח לי על הבורות, אבל מה שאתה אמרת עכשיו עושה רושם שזה איך אני, אם אני לוקח גרף וממשקל אותו ברמה מסוימת, לכאורה הבעיה של הכבישים יכולה להיפטר במסגרת הדיסציפלינה של תורת הגרפים. אתה כאילו נדחף עם הקומבינטוריקה שלך. כאילו, למה תורת הגרפים לא מספיקה לי?
תורת הגרפים היא בהחלט אחד התחומים בקומבינטוריקה, אבל...
אתה מכניס את תורת הגרפים כתת תחום של קומבינטוריקה?
בהחלט, כן, קומבינטוריקה או מתמטיקה דיסקרטית, אז בהחלט חלק ממנה זה יהיה תורת הגרפים, חלק זה יהיה תורת מספרים קומבינטורית, זה יהיה אולי גיאומטריה דיסקרטית, זה כל שאלה ש...
השתלטתם כמעט על הכל.
לא, בסדר, זאת אומרת, באופן טבעי במתמטיקה יש קשרים בין תחומים שונים. גם אם היית מדבר עם מישהו שעוסק באלגברה, הוא היה אומר לך ש...
הכל זה אלגברה.
כן, בהרבה תחומים. באמת, במתמטיקה בהחלט אחד הדברים היפים ביותר בתחום זה שישנם קשרים בין תחומים שנראים שונים.
אז כן, זה משהו שאני רוצה לגעת בו עוד רגע, אבל כשאני אומר קומבינטוריקה, אתה יודע, האינטואיציה של התיכון שלי, סלח לי על הבורות, זה N על K בעצם, כן? כמה K, ואתה אומר, נשמע, זה בגלל שהאינטואיציה שלך זה של ילד, שתדע לך שהעולם הזה הוא הרבה מעבר לסיפור הזה.
הוא יותר רחב, הוא בהחלט מכיל גם את המקדמים הבינומיים האלה, שזה אותו N על K שאתה מדבר עליו, וגם את האפשרות של לספור דברים, אבל גם אולי דברים שנשמעים לגמרי שונים. זאת אומרת, כשאמרתי, הדבר המייחד את התחום זה שהוא עוסק במבנים סופיים. והמבנים האלה הם מופיעים הרבה, בייחוד בשנים או בעשורים האחרונים עם ההתפתחות של מדעי המחשב, חלק מאוד גדול מהשאלות החשובות ביותר בתיאוריה של מדעי המחשב הן בעצם שאלות קומבינטוריות.
למרות שהבינום הזה שאתה מדבר נקרא בינום של ניוטון, זאת אומרת,
נכון.
הרעיונות האלה הם רעיונות שמאוד קדומים, ולמעשה אתה אומר, יש את הבינום של ניוטון, קנטור מפתח לנו תורת אינסוף מוזרה לגמרי, ואז אנחנו חוזרים עם מדעי המחשב למבנים סופיים, וצריכים את הכלים האלה להתמודד עם מבנים סופיים.
כן, האמת היא שהנושאים האלה התחילו עוד הרבה הרבה לפני ניוטון, כבר היוונים, ההודים ספרו דברים, זאת אומרת, מאז ומעולם אנשים ספרו דברים כבר אלפי שנים, אבל כן, בהחלט ניוטון הוא דוגמה למתמטיקאי דגול שיש לו תרומות חשובות בהרבה מאוד תחומים, גם במתמטיקה וגם בפיזיקה כמובן, ובפרט גם דברים שיש להם משמעות בקומבינטוריקה.
אז בוא נעבור לתחום אחר, שלכאורה הוא לא קשור, כי אתה מדבר על כמה, כאילו ספירה, כן? זאת אומרת, מספר הפרמוטציות, או מספר האפשרויות לסדר קוביה, לסדר חבילת קלפים, הוא 52 עצרת, או 53 עם ג'וקרים, ומספר הפרמוטציות, אני קוסם, לכן זה קריטי לי, ומספר הפרמוטציות לסדר קוביה הונגרית 3 על 3, זה 4.3 כפול 10 ב-18, כן? וזה מספרים שהם קבועים. ועכשיו אנחנו עוברים לתוך הבסט סלר שלך, שהוא, השם שלו, זה השיטה ההסתברותית, probabilistic method. העובדה שיש לי אותו זה לא אומר שאני הבנתי ממנו משהו, בסדר? זה רק, אני רק אומר לקהל. אני גם פעם ניסיתי לעשות לימוד, זאת אומרת, עשיתי חברותה עם דוקטור ערן עומרי, והוא הצליח ללמד אותי רק את השניים, שלושה עמודים הראשונים. אני ראיתי באמת את המשמעות של קושי אינטלקטואלי שקשה, שאתה לא יכול לעבור אותו. אז הנה, אז יש לי שני עמודים מהספר שלך שאני יודע.
למרות שבשניים, שלושה עמודים הראשונים כבר מופיע, כמה שאני זוכר, מופיעים כבר דברים מעניינים.
כן, אז בעצם שיטה הסתברותית, שזה אומר, אולי, נדמה לי, בקירוב, וקומבינטוריקה שזה משהו שלכאורה הוא מדויק. אז מהי בעצם השיטה ההסתברותית? אני יכול לבוא ולהגיד משהו, לנסות לפתור בעיות במתמטיקה, באמצעות עולמות, באמצעות כלים מעולם ההסתברות, כאשר הכלי החשוב ביותר זה מרחב ההסתברות. אם אתה יכול להעביר את הבעיה שלך, שזה אחד הדברים היפהפיים במתמטיקה, לתוך עולם אחר שבו היא מרחב הסתברות, ואז לדגום איזשהו איבר מתוך המרחב הזה, והאיבר הזה הוא ממלא תכונות מסוימות, ניתן להגיד משהו. אז כנראה אמרתי את זה לא בדיוק נכון, אז אם אתה יכול...
כן, לא, אמרת את זה בהחלט לא רע. אני אנסה בכל אופן להסביר, זאת אומרת, למרות שאולי אפשר לחשוב בטעות שאם אנחנו מוכיחים משהו בעזרת השיטה ההסתברותית, אז אנחנו לא מוכיחים אותו בוודאות, כי יש פה איזה עניין של אולי כן ואולי לא, לא זה המצב. הכוונה היא להוכיח הוכחה ריגורוזית, פורמלית, מתמטית לחלוטין של עובדות מתמטיות, אבל להוכיח את זה בעזרת ניסוי מחשבתי הסתברותי. ואולי אני אנסה לתת איזו דוגמה, חשבתי על איזו דוגמה שהיא נשמעת לא כל כך מתמטית, אבל בואו ננסה, זה ידגים אולי איך השיטה.
מעניין אם תתחיל עם מספר רמזי, כי אמרתי אני אגיע למספר רמזי, אני אתקוף אותך ממספר רמזי ככה, אז נראה לאן.
אם תרצה נוכל, אבל כרגע אני רוצה משהו יותר.
נו, כן.
נניח שאני רוצה להוכיח לך, להוכיח בוודאות, שברגע הנוכחי הזה ישנה נקודה על כדור הארץ, בוודאות, יש נקודה על כדור הארץ, היא במרחק יותר גדול מ-500 קילומטר, נאמר, מכל ראש ממשלה של כל אחת מהמדינות בעולם. ראש ממשלה או ראש מדינה, ניקח מדינות שיש בהן נשיא או ראש ממשלה, ניקח נציג אחד מכל... אז אני אומר שזאת עובדה, אני רוצה עכשיו להוכיח אותה. שוב, שיש נקודה על כדור הארץ שהיא במרחק גדול מ-500 קילומטר מכל ראש מדינה שנמצא כרגע, ואני רוצה להוכיח אותה בצורה הסתברותית. עכשיו, היינו יכולים אולי לנסות להוכיח אותה בצורה דטרמיניסטית.
או גיאומטרית, עושה רושם שמשהו גיאומטרית.
יכול להיות שהיינו אומרים שקרוב לוודאי שאי שם במרכז אנטרקטיקה, כרגע אף אחד לא קרוב לשם, אבל אני לא יודע, אולי בדיוק ראש ממשלת ניו זילנד, אולי בדיוק טסה כרגע מעל קוטב הדרומי, אני לא יודע, ואני לא רוצה לדעת, אני רוצה איכשהו להוכיח את זה, אוקיי. אז אני יכול לחשוב על הניסוי המחשבתי הבא, אני רוצה לבחור נקודה מקרית בכדור הארץ, אני רוצה להכניס לפה את ההסתברות, אז אני אקח איזה גלובוס, אני אעצום עיניים, אני אסובב אותו, ואני... אשים
את
היד שלי בנקודה מקרית בגלובוס, ואני רוצה להגיד שבהסתברות חיובית, הנקודה הזאת היא במרחק גדול מ-500 קילומטר מכל ראש מדינה. אוקיי? אני רוצה להוכיח את זה. אם זה בהסתברות חיובית, זה אומר שיש נקודה כזאת. רק רציתי להוכיח שיש נקודה אחת כזאת, נכון? אז אם ההסתברות חיובית, זה אומר שזה יכול לקרות. אוקיי? אז איך לחשב את ההסתברות הזאת? אז אנחנו יודעים בערך מה שטח הפנים של כדור הארץ, כדור הארץ הוא בערך כדור, הוא ברדיוס 6,300 קילומטר, שטח הפנים של כדור הוא 4 פאי.
4 פאי, 4 ריבוע.
אז זה יוצא בערך 500 מיליון קילומטר מרובע. זה בערך קצת יותר מ-500 מיליון קילומטר מרובע, זה שטח כדור הארץ. עכשיו, כל נקודה על כדור הארץ, שזה הנקודה שבה נמצא כרגע, נאמר, ראש ממשלת ישראל, כן? אז אנחנו יכולים להסתכל מה השטח של כל הנקודות שבמרחק עד 500 קילומטר ממנו. אז זה שטח של עיגול.
עם רדיוס 500.
ברדיוס 500, אז זה פאי 4 ריבוע, זה בערך, זה יוצא קצת פחות ממיליון קילומטר מרובע. כי 500 בריבוע זה רבע מיליון, וכפול פאי זה פחות מ...
וזה אוקיי. עיגול של ראש ממשלה.
אז זה עיגול של ראש ממשלה, ויש לנו סך הכל, בעולם יש...
200 ראשי ממשלה.
מדינות, כן? אז סך הכל הם מכסים קצת פחות מ-200 מיליון קילומטר מרובע, אבל סך הכל יש לנו 500 מיליון, אז זה אומר שההסתברות שהנקודה המקרית הזאת שבחרתי נפלה בתוך אחד מהעיגולים האלה שמתאימים לראשי ממשלות, היא לא יותר מ2/5, אוקיי? כי זה רק... אז זה אומר שבהסתברות חיובית, הנקודה שבחרתי היא לא קרובה לאף, היא לא במרחק 500 קילומטר מאף ראש ממשלה כזאת, כזה, ולכן יש נקודה כזאת, כי זה קורה בהסתברות חיובית. אז בסדר, אז זה קצת פשטני, והייתי יכול להגיד את זה גם בלי להגיד את המילה.
כן, אתה סתם הכנסת עכשיו את השיטה ההסתברותית, כי לכאורה אפשר היה לבוא ולהגיד, יש לי עיגולים של 500 כאלה, ואם העיגולים לא חותכים אחד את השני, אז סך כל העיגולים זה 500 כפול מספר ראשי הממשלה, והשטח של כדור הארץ הוא יותר גדול מזה, אז זה לא 100% השיטה ההסתברותית.
אז זה נכון שלהשתמש בהסתברות פה, זה אולי נשמע קצת מוגזם, בוא אני אגיד דוגמה שנשמעת טיפה יותר מתמטית, אבל בעצם היא דומה, אוקיי? אז יש לנו מספרים, מספר יכול להיות רציונלי או אי-רציונלי. מספר רציונלי זה מספר שמתקבל מחלוקה של מספר שלהם ומספר שלהם אחר. 2/5, 5/7, 10/4, זה מספרים רציונליים. ויש גם מספרים שאינם רציונליים, אוקיי? עכשיו נניח שהייתי, וידוע, אז זה עובדה מתמטית, זה לא כך שלהוכיח אותה, שבאיזשהו מובן רוב המספרים הם מספרים לא רציונליים.
למעשה רוב המספרים הם טרנסצדנטים בכלל, זאת אומרת שהם אפילו לא פתרונות של משוואות, זה מוזר מאוד, כשמסתכלים על ציר המספרים, מתפוצץ לך המוח. כן.
נכון, אז הם אפילו לא פתרונות של משוואות אלגבריות, הם מקדמים משלמים, אבל בוא נדבר רגע על רציונלי ואי רציונלי, יכולתי גם להגיד טרנסצנדנטי. נניח שהייתי רוצה להוכיח לך את המשפט הבא, ושוב משפט מתמטי, והוא אומר כך, שקיים מספר X, אוקיי? קיים מספר X בין 0 ל-1 מצידי, כך ש-X הוא לא רציונלי, X בריבוע הוא לא רציונלי, X בחזקת פאי הוא לא רציונלי, וגם X ועוד 2 בחזקת X הוא לא רציונלי, וגם X בחזקת X בחזקת X גם הוא לא רציונלי. כל המספרים האלה לא רציונליים. עכשיו זה, אז אמרנו כמה דברים כאלה, למצוא מספר X ספציפי ולהוכיח שהוא מקיים את מה שאמרנו כאן, זה יכול להיות מאוד קשה.
זה מחט בערימת שחת כפשוטו.
וכן, וזה תכונות כאלה שהן לא כל כך קשורות אחת לשנייה, ואיכשהו לכן זה יהיה קשה. אבל מצד שני, הדבר הבא הוא נכון, אז שוב משפט מתמטי, אם אני אבחר באופן מקרי, בהסתברות אחידה, מספר בין 0 ל-1, X, אז בהסתברות מאוד מאוד גבוהה, מסתברות יותר גבוהה מ-99.999, המספר הזה יקיים את כל מה שאמרתי.
תפסתי אותך, תפסתי אותך עכשיו, זה מה שרציתי, תפסתי אותך. אז הנה, אז זה לא 100%.
לא, לא,
נכון. 99.999999.
יפה, אז זה ההבדל פה, יש שני דברים. מה שאמרתי עכשיו מוכיח שקיים מספר X כזה. נכון? כי מה שאמרתי, אם אתה מאמין לזה שבעזרת עובדות מתמטיות, אני יכול להוכיח שמספר X מקרי כזה, בהסתברות גדולה מ-0.99, הוא מקיים את כל התכונות האלה, ולכן יש מספרים כאלה, כי זה קורה בהסתברות גבוהה. אז זה אומר, יש כזה מספר, זה הוכחה ודאית שיש מספר כזה.
אז בעצם אני רוצה לרגע, רק לעשות מה שכאילו, להגיד את זה בשפה של בני אדם, בעצם אתה חוז... אריסטו אמר, כל דבר שהוא אפשרי המציאות, בהינתן אינסוף זמן, יהיה מחויב המציאות. בסופו של דבר זה מה שאתה אומר. אם יש לך משהו שהוא אפשרי המציאות, זאת אומרת לקבל 6666, ותעשה אינסוף זמן, זה בסוף יהיה מחויב המציאות. דבר שיש לו הסתברות חיובית, בהינתן אינסוף זמן, שזאת המקבילה של ציר המספרים, חייב להיות. זה איזשהו, אפשר להגיד את זה ככה?
זה קצת דומה, פה דווקא אנחנו מדברים על דברים שיש להם הסתברות מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת שפחות או יותר כל מספר שאני אבחר יקיים את זה בהסתברות מאוד גבוהה, אבל זה נכון, זה דומה במובן מסוים. אבל אני חושב שמה שחשוב להדגיש כאן, שהדבר הזה שניסיתי להגיד הוא, שהדבר הזה הוא כן הוכחה ריגורוזית, ודאית, שבה המילה הסתברות לא מופיעה, שיש מספר X כזה. הדבר השני שקורה אולי בהסתברות מסוימת, זה שאותו המספר שאני בוחר באופן מקרי, הוא באמת X כזה. זה דבר אחר, זאת אומרת, זה שבחרתי מספר מקרי, אולי הייתי חסר מזל, ואולי הוא יצא במקרה מספר רציונלי. אז יש שני דברים, השיטה ההסתברותית, אנחנו מדמיינים לעצמנו איזשהו ניסוי מחשבתי הסתברותי, ואז עושים איזה שהם חשבונות, והיא מוכיחה באופן ודאי שמשהו קיים. לעומת זה, אלגוריתם הסתברותי שבא למצוא משהו, אולי שבא למצוא את אותה נקודה בעולם שרחוקה 500 קילומטר מכל ראש ממשלה, אז הוכחנו שיש אחת כזאת. אבל זה שבחרתי אחת מקרית, אולי אני אהיה חסר מזל, ובמקרה בחרתי נקודה שהיא מאוד קרובה לוולדימיר פוטין, אני לא יודע, כן? יכול להיות.
אז למעשה, השיטה ההסתברותית שונה בצורה מהותית מאלגוריתם הסתברותי. אלגוריתם הסתברותי זה אלגוריתם ש... או שעובד או שלא עובד, לפעמים הוא עובד, אם אנחנו בעלי מזל הוא יכול ביוריסטיקות לעבוד בהסתברות יותר טובה או באחוזים יותר טובים, שיטה הסתברותית אומרת משהו אחר לגמרי. אם אני יכול להוכיח שאם אני דוגם, אם אני בוחר מספר אקראי בהסתברות חיובית, המספר הזה מקיים תכונות מסוימות, דה פקטו בצורה ריגרוזית, אמיתית, סופית, בלי חרטות, הוכחתי שיש דבר כזה. אם יש הסתברות להוציא את המספר 5 בקוביה, אז המספר 5 מופיע בקוביה, ומכיוון שאין הסתברות להוציא את המספר 7 בקוביה, אז המספר 7 לא מופיע בקוביה.
נכון, נכון, זה בדיוק נכון. זאת אומרת,
ובאיזשהו מקום זה נראה, תראה, אני קראתי, בתור אחד שקרא את השני עמודים הראשונים של הספר שלך ונתקע, אז אני מרשה לעצמי להגיד, זה נשמע לא כזה מרשים. זאת אומרת, אם יש הסתברות להוציא 6, אז 6 קיים על הקובייה, מה החידוש הגדול פה? כי כשאני אומר את זה עם הקובייה, זה נשמע, נו, זה די ברור, זה די...
נכון.
נכון?
וגם השיטה ההסתברותית מראש, לפני שאתה רואה את השימושים, זה נראה באמת שזה לא יכול לעשות שום דבר מעניין, שזה כאילו עושה משהו לגמרי טריוויאלי. אבל עובדה שלא, זאת אומרת... אנחנו מנסים לרוב להוכיח שקיים משהו שמקיים אוסף של תכונות, והתכונות האלה הרבה פעמים נראות מאוד מנוגדות אחת לשנייה, הם איכשהו, האינטואיציה נראה, אומרת לנו שהן לא יכולות להיות קיימות ביחד, אבל אם ההסתברות לכל אחת מהתכונות האלה היא מאוד גבוהה, אז זה אומר שהם כן יתקיימו כולם ביחד.
אגב, היא חייבת להיות גבוהה או שהיא חייבת להיות חיובית? זה חייב להיות 9.99999999?
נכון, היא חייבת להיות...
או יותר גדול מ-0 נקודה?
נכון, יותר גדול מ-0.00001.
אז למה אתה תמיד בהרצאות שלך אומר יותר גבוה מההסתברות שעכשיו יפגע פה? יש לך אפשרות לתת משפט הרבה יותר חזק, למה אתה בורח הסתברות 99%. יש פה משהו שהוא הרבה יותר חזק.
נכון, אז בדרך כלל זה מה שמתקבל בהוכחות, וזה משום שבדרך כלל אנחנו רוצים להוכיח שכמה וכמה דברים מתקיימים ביחד. כמו שאמרתי בדוגמה הקודמת, אנחנו רוצים איזה X, ש-X הוא אירציונלי, וגם X כפול פאי הוא אירציונלי, וגם X בחזקת פאי הוא אירציונלי, וגם X בחזקת X הוא אירציונלי. אז אם רק הייתי יודע שכל אחד מהמאורעות האלה מתקיים בהסתברות עשירית, אז יכול להיות ששניים או שלושה מהם לא מתקיימים ביחד. אבל אם כל אחד מהמאורעות האלה מתקיים בהסתברות גדולה מ-0.99, אז כולם מתקיימים בבת אחת. אז אם לרוב המכריע של המספרים X, X הוא אירציונלי, ולרוב המכריע של המספרים X, X כפול פאי הוא אירציונלי, אז לרוב המכריע של המספרים X, גם X הוא אירציונלי וגם X כפול פאי הוא אירציונלי.
זה בהנחה, זה בהנחה שאתה, כן, אבל זה בהנחה שאתה אומר על הרוב המכריע, אבל אם אתה רוצה להגיד, אני רוצה הסתברות חיובית, אז מה זה משנה אם זה עשירית בחזקת 5, שזה 0.00001, או 0.99 בחזקת 5, שזה 0.975, סתם, נניח. כאילו, זה גדול מאפס, כאילו, זה גדול מאפס. אלא אם כן אתה רוצה לבוא ולהגיד, אני רוצה במהלך שלי להוכיח מעל רוב, כאילו שלרוב המספרים יש את זה, את התחום, או שלרוב המבנה יש את זה. אתה מבין מה, מה אני אומר?
כן, אז אני אומר, אז בדרך כלל זה עדיף להוכיח שזה קורה בהסתברות גבוהה, אם נרצה להגיד שבאותו זמן מתקיים גם עוד משהו, שגם הוא מתקיים בהסתברות גבוהה, ואם רק הייתי יודע שזה בהסתברות חיובית, לא הייתי יודע ששניהם מתקיימים ביחד. נכון, אני בוחר בן אדם מקרי ברחוב, אז הוא גבר בהסתברות בערך חצי, ואישה בהסתברות בערך חצי, וזה לא קיים ביחד, זה לא קורה ביחד.
אבל גם אם משהו הוא 0.99 עבור A ו-0.99 עבור B, אלא אם כן יש לי הנחות יסוד על מרחב המדגם, יכול להיות בהסתברות נורא נורא קטנה גדולה מאפס, שהוא לא זה ולא זה. נכון או לא? או שאני מפספס פה משהו?
יכול להיות שהוא לא זה ולא זה, אבל מה שחשוב לנו זה שבהסתברות חיובית הוא גם זה וגם זה. נכון, אני רוצה להגיד שקיים מישהו שהוא גם זה וגם זה.
נו, נכון, אבל אם האמורות הן בלתי תלויים, אז אם זה עשירית כפול עשירית, אז הוא גם זה וגם זה, אז הוא גם בהסתברות חיובית, אז הוא 1/100, נו שון. כאילו, אני סליחה שאני כאילו תוקף את הנקודה הזאת, כי אתה בעצם הולך ל... בעצם באיזשהו מקום אתה עושה לעצמך חיים קלים, אבל אני לא מבין למה. אם זה הסתברות חיובית, הרי זה העוצמה, זה הסתברות חיובית.
נכון, אבל שוב, אני אומר, נניח שאני רוצה לדעת שקיימות כמה תכונות ביחד, וההסתברות לתכונה הראשונה היא חיובית, ולתכונה השנייה היא חיובית, זה לא אומר שהן קיימות ביחד, אם ההסתברויות האלה הן קטנות. אבל אם ההסתברויות האלה...
אם הן בלתי תלויות, אם הן בלתי תלויות, אני לא מכפיל את ההסתברויות.
הן לא בלתי תלויות. בדרך כלל הן לא בלתי תלויות. אנחנו לא יודעים שהן בלתי תלויות. נכון, אני לא יכול בצורה כזאת להוכיח...
הבנתי. יכול להיות שאחת היא המשלים של השני, והדבר הזה לא יכול להיות אם ההסתברות גדולה מ-5. עכשיו הבנתי מה אתה אומר.
נכון, נכון. וזה, ולרוב התכונות האלה הן מסובכות, ואולי לפעמים גם נראה שהן כאילו לא... אנחנו לא מצפים שהם יהיו ביחד, ואנחנו רוצים להוכיח שהם באמת קורות ביחד.
אז אני רוצה מפה לעבור לשאלה אחרת. יש אומרים שכאשר אתה לומד את התורה של תלמיד חכם, אז השפתיים שלו מדובבות בקבר, אז יכול להיות שאנחנו עושים פה עליית נשמה לפה להרדש. ואני okay. רוצה לשאול באמת שאלה על הסיפור הזה. בסופו של דבר, ההסתברות זה ענף שפותח במאה ה-17. כן, יש גם סוגיה למה, זאת אומרת, לקח הרבה זמן לבני אדם להבין שמאורע יכול להיות אקראי בנקודת זמן מסוימת, אבל עם סדר לאורך זמן, שזה דבר שהוא מאוד 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 מוזר. הייתה לי שיחה עם פרופסור אלי מרצבך בדיוק על הנקודה הזאת, שמה היה קורה אם חז"ל היו משחקים פוקר, כאילו שהרעיון ההסתברותי זה רעיון מודרני חדש. ועכשיו השאלה שלי היא כזאת, עושה רושם שהשיטה הסתברותית, ואתה בעצמך שמת את פול ארדוש על הספר שלך, אז אתה מייחס את השיטה הזאת אליו, הוא שייך למאה ה-20, למחצית השנייה של המאה ה-20. למה היינו צריכים לחכות כל כך הרבה, כאשר היה לנו את הכלים ההסתברותיים קודם? או שתגיד, לא, הייתי צריך את מרחבי ההסתברות, ומרחבי ההסתברות זה המצאה של המאה ה-20.
אז כן, זאת אומרת, ההסתברות באמת עצמה מקובל לייחס את ההתחלה שלה לאיזה חליפת מכתבים בין פרמה לפסקל, שהם התעניינו באיזה משחקי קוביה, אבל ההסתברות הפורמלית התפתחה, היה צריך את תורת המידה, היה צריך את לבג, בעצם קולמוגורוב התחיל את זה במאה ה-20, אבל עדיין זה הכל הרבה לפני השימושים של פול ארדש. אצל ארדש הדבר הגדול היה לשים לב שאתה יכול להשתמש בהסתברות בשביל באמת להוכיח עובדות דטרמיניסטיות, כמו שאמרנו עכשיו, על מבנים קומבינטוריים. ואחת הדוגמאות הראשונות שלו הייתה באמת על מה שנקרא גרפי רמסי, הוא איכשהו הראה שקיים גרף עם תכונות מאוד מאוד לא צפויות, בוא נגיד. אני לא רוצה להיות יותר מדי טכני, אנחנו רוצים להגיד שקיימת מין רשת כזאת של נקודות שחלק מהזוגות מחוברים בקווים ושיש לזה תכונות כאלה או אחרות, ולבנות כזאת.
אני רק אתן איזשהו, בגלל שבאמת עשיתי קצת שיעורי בית, אז גרף רמזי או מספר רמזי, ורמזי היה אחד המנחים של ויטגנשטיין בדוקטורט, אז קצת כבוד לרמזי, אז אומר את הדבר הבא, כמו שאתה אמרת פעם, שאחד הדברים היפים בקומבינטוריקה זה שהשאלות נהיות לפחות על פניו הן מאוד פשוטות, כן? כמה אנשים צריכים להיות במסיבה כדי שיהיה לפחות שלושה אנשים שמכירים אחד את השני, או שלושה אנשים שלא מכירים אחד את השני? זה אחד הדברים שאתה אומר, בונה, זה שאלה מעניינת, כאילו, אבל היא לא שאלה שקשורה לי למשוואות ולבינומים ולזה, אבל מסתבר שאחד הדברים היפים במתמטיקה, או אולי הבעייתיים, זה שאתה יכול לקחת שאלה כזאת, שאתה בעצם אומר, מה הסיכוי, אני צריך ששלושה אנשים או יכירו אחד את השני, או לא יכירו אחד את השני, ולהעביר אותה מתוך העולם של המסיבות, לעולם של גרף. ואם כל נקודה על הגרף מייצגת בן אדם, וכל קו שעובר בנקודות מייצג קשר, אז אני יכול לצבוע קו, אני יכול לצבוע קו בכחול אם שני אנשים מכירים אחד את השני, וגרף אני יכול לצבוע את הקו באדום אם הם לא מכירים. ואז השאלה, אותה שאלה הופכת להיות, האם יש משולשים בעלי אותו צבע? מה מספר הנקודות המינימלי שיבטיח שלפחות יהיה לי משולש אחד שהוא כולו אדום, שלושה אנשים שלא מכירים אחד את השני, או כולו כחול, שלושה אנשים שכן מכירים אחד את השני. אמרתי, זה בסדר?
כן, ואולי אני אספר בהקשר לזה, יש לזה סיפור יפה, שהוא כנראה סיפור אמיתי, על סוציולוג בשם שנדור סלאי בהונגריה, שבשנות ה-60 הוא עשה איזה שהם ניסיונות או סטטיסטיקות על קבוצות של ילדים, והוא שם לב שכל פעם שיש לו קבוצה של 18, 19, 20 ילדים, תמיד, תמיד, או שיש בתוכם 4 ילדים שכל 2 מהם חברים, או שיש בתוכם 4 ילדים שכל 2 מהם הם לא חברים. ואתה יכול לראות איך אפשר, זה מאוד מפתה לנסות, לנסח, להסיק מסקנות סוציולוגיות מהעובדה הזאת שחברות נוטה להיות טרנזיטיבית אולי, שאם A חבר של B, B חבר של C, אז A נוטה להיות חבר של C, ואולי זה גם נכון, אבל הוא איכשהו חשד אותו שנדור סלאי, שזו עובדה אולי מתמטית ולא סוציולוגית, והוא באמת התייעץ עם אותם חבריו הקומבינטוריים ההונגרים, שזה ארדש וורה שוש, היו שם, והם הסבירו לו שזה באמת מקרה פרטי של משפט רמסי, ולכן זה באמת לא עובדה, זו עובדה מתמטית ולא עובדה סוציולוגית, ממש כשם שהעובדה שנאמר בין כל שלושה בני אדם נורמליים יש 2 מאותו מין, זו לא עובדה ביולוגית, זו עובדה מתמטית, נכון? אז ממש
בהנחה שמין הוא בינארי, נכון, ואתה נמצא בפרינסטון, כדאי לך להיזהר.
זה נכון. וגם ביחס לחברות, אנחנו צריכים להניח שחברות היא יחס סימטרי.
אגב, וזה ודאי שחברות היא לא טרנסיטיבית, כי משה אוהב את דנה, ודנה אוהבת את יוסי, אי אפשר בשום פנים ואופן להשיג שמשה אוהב את יוסי. זה דבר.
חברות, זה היה חברות. ואותו שנדור, לרוב אתה שומע את הסיפורים האלה, אז באמת לא ברור כמה הם קרובים למציאות, אנשים אוהבים, אבל פה זה נראה לי די אמיתי, ובפרט יש לי מכתב שהוא שלח בשנות ה-60 לאותה ורה שושי, מתמטיקאית הונגרית, אז היא נתנה לי פעם טק של המכתב הזה, אני לא מבין אף מילה כי הוא כתוב בהונגרית, אבל יש שם ציורים של אגפי רמסי האלה, ואפשר לראות, זאת אומרת בעקבות זה שהם הסבירו לו את העניין הזה, אז הוא באמת התחיל לחשוב על השאלות האלה, ולארדש ולוורה ולחברים שלהם, זה היה באמת סימן שאותה, שהעובדה הזאת של משפט רמסי מופיעה רלוונטית גם למציאות. כן, אבל אז בסדר, אבל אם אנחנו חוזרים לשיטה ההסתברותית, אז בוא נהיה באמת עם מספרים קונקרטיים, אז ארדש רצה להראות, אני בכוונה אגיד מספרים קונקרטיים ולא נוסחאות, אז נאמר שהוא רצה להראות שיכול להיות יחסי חברות כזאת בין כאלה, בין קבוצה מאוד גדולה של נאמר 10 מיליארד אנשים, בסדר? 10, כמו כל האנשים בעולם, יכול להיות שיש יחסי חברות ביניהם בצורה כזאת, אז 10 מיליארד זה בערך 2 בחזקת 33, אז בצורה כזאת שאין 50 אנשים שהם חברים בזוגות, ואין שום 50 אנשים שהם לא חברים בזוגות. עכשיו, לבנות גרף כזה זה מאוד מאוד קשה. כי אם אנחנו, ואנחנו בעצם לא יודעים לעשות את זה בצורה יעילה, באיזשהם הגדרות מתאימות של מה זה נקרא לייצר גרף כזה בצורה יעילה. וזה משום שכל גרף שאתה מנסה לתאר, או כל יחסי חברות כאלה שאתה מנסה לחשוב עליהם, לרוב יהיה להם, הם יהיו מובנים, הם יהיו מאורגנים באיזושהי צורה, ולכן יהיה לך די בקלות קבוצה די גדולה של אנשים שכל זוג מהם הוא חברים, או שכל זוג מהם הם לא חברים. ומה שארדש ראה, וברגע שמחליטים להשתמש בהסתברות, זה מאוד קל, זה מאמר מאוד קצר,
משנות ה-40.
משנות ה-40, כן. הוא הראה שאם אנחנו בוחרים את יחסי החברות האלה באופן מקרי, זאת אומרת, לוקחים את אותם קבוצה מאוד גדולה של ילדים דמיוניים, ולכל זוג כזה מטילים מטבע הוגן, ובהסתברות חצי מחליטים שאלה חברים, ובהסתברות חצי מחליטים שהם לא חברים, אז אם נעשה את זה, לחשבון לא קשה, אז בהסתברות חיובית, אפילו בהסתברות די גבוהה, לא יהיו 50 ילדים שכל 2 מהם הם חברים בזוגות, ולא יהיו 50 ילדים שכל 2 מהם הם לא חברים בזוגות. וכמו שאמרתי, עד היום אנחנו לא יודעים לבנות באופן מפורש גרף כזה.
רגע, אבל עכשיו אתה נמצא בהסתברות די גבוהה, אתה לא נמצא בהוכחה הריגרוזית שאנחנו דיברנו מקודם, שאם בהסתברות די גבוהה אני בוחר, אז זאת אומרת, נכון? זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים כבר בתוך עולם שהוא יותר מעורפל, או שאני מפספס משהו.
לא, שוב, אמרתי שבהסתברות גבוהה, וזה לא משנה, בהסתברות חיובית לגרף הזה של יחסי החברויות שאנחנו נתאר, תהיה התכונה שדיברנו עליה. מספיק זה בהסתברות חיובית, ולכן יש גרף כזה.
הבנתי.
זאת אומרת, בהסתברות חיובית, שהיא אפילו יוצאת פה די גבוהה, אבל אז לא יהיו 50 ילדים שכל 2 מהם חברים, ולא יהיו 50 ילדים שכל 2 מהם אינם חברים, ולכן ישנו כזה גרף. בסדר? אפשר, עכשיו, אפשר לחשב את ההסתברות, וזה גם ייתן לנו איזשהו אלגוריתם הסתברותי, אם אתה רוצה. אנחנו באמת נטיל את המטבעות האלה, וכל פעם, לפי מה שהמטבע יגיד לנו, נחליט על כל זוג כזה, האם הם חברים או לא, ואז אנחנו יכולים לבחור את הפרמטרים בצורה כזאת, שבהסתברות גבוהה לגרף יהיה את התכונה שרצינו. אבל אז זה באמת כבר לא יהיה ודאי, אנחנו נקבל כזה גרף, אולי הוא יקיים את מה שאנחנו רוצים, ואולי לא.
אבל אז אני נכנס לתוך העולמות של האלגוריתמים ההסתברותיים שאני מכיר ממדעי המחשב, ואני אומר, זה הפתרון שלי, אין לך יותר טוב, הוא יוריסטי, סייטו קדימה. זאת אומרת...
כן, אבל אולי הוא יוריסטי, אבל אני יכול להוכיח שהוא מצליח בהסתברות גבוהה, ואז לרוב זה מספיק טוב, אז אם הוא לא מצליח, אני יכול לעשות את זה שוב, ואני יכול לדאוג שההסתברות לכישלון תהיה כל כך קטנה, שבאמת זה נראה מספיק טוב לכל צורך מעשי.
בייחוד בנקודות שאני יכול לבדוק את הסיפור הזה, זאת אומרת, כמו נכון. יש הרי בעיות שבהן בהינתן פתרון, אז אני אומר, אוקיי, בוא נבדוק אותו, למשל, תיתן לי פתרון לסודוקו 20 על 20, אני יכול לבדוק אותו מהר. תגיד לי, הנה, זאת רשימת הכבישים המינימלית של 500 ערים, לבדוק את זה, זה דבר שיקח לי המון זמן, זאת אומרת, אין לי דרך לבדוק את זה. אז אם יש לי דרך לבדוק את הפתרון, אז זה גם לא עולה לי הרבה, אני פשוט... וזה אתה אומר המאמר הזה, אם אתה שואל מתי מתחילה השיטה ההסתברותית, זה במאמר הזה.
כן, זאת אומרת, יש מאמרים טיפה קודמים וקשורים, אבל אני חושב שהוגן להגיד שבמאמר הזה זה הפעם הראשונה שזה נאמר באופן מפורש. די במקביל היו מאמרים של שנון, של אבי תורת האינפורמציה, שהשתמש בהסתברות בשביל להוכיח שקיימות שיטות קידוד שהן מאוד מוצלחות לערוצים רועשים, ושיטות קידוד שלו גם היו הסתברותיות.
אבל הדבר המטורף זה שב-MIT כל הזמן אנשים באו ואמרו רק שנייה, אבל איפה השיטות? אתה הוכחת שהן קיימות, איפה הן? הוא לא אמר... והיה סיפור מאוד גדול של, אוקיי, הוכחת שהן קיימות, איפה הן? איפה השיטות האלה? הוא אף פעם לא הביא אותם לשולחן.
כן, כי אם אתה רוצה להשתמש בדברים, אז הרבה פעמים אתה רוצה באמת לבנות אותם באופן מפורש, וזה הרבה שאלות שמתעסקים בהן בקומבינטוריקה הסתברותית. כשיש לך הוכחה הסתברותית למשהו, אתה רוצה לעשות לה מה שנקרא דרנדומיזציה אולי, להפוך אותה לדטרמיניסטית ו... להפוך אותה למשהו שיאפשר לך לייצר באמת את הדבר שהוכחת שקיים, אז בהרבה מקרים יודעים לעשות את זה, אבל בהרבה מקרים באמת לא. בהרבה מקרים אז... זו שאלה קשה.
לפני שאני מגיע להרדש, יש תחום בתורת ההצפנה שנקרא Zero Knowledge Proof. זאת אומרת, אני רוצה... זה מה שנקרא הדרך שלי להסביר את זה, זה שופוני. אני רוצה להראות לך שאני חכם, אבל אני לא רוצה ללבד אותך שום דבר, כן? והרעיון הזה שאני בעצם מוכיח לך שאני יודע משהו, אבל אני לא נותן לך שום פרטים לגבי הידיעה שלי. אתה לא יכול לקבל ממני שום דבר. Zero knowledge. והרבה פעמים הרעיון הזה זה בעצם להוכיח בצורה... שהיא הסתברותית, זאת אומרת, בהסתברות מאוד גבוהה, אני יכול לחזור לניסוי הזה 700 פעם, ואז הסיכוי שזה יצא לי בפוקס, הוא 10 במינוס, אני לא יודע כמה. העולם הזה של Zero Knowledge Proof, הוא באיזשהו מקום קשור לתורה הסתברותית, כי מצד אחד התורה ההסתברותית, או השיטה ההסתברותית, אומרת לא, נשמה, זה ריגרוזי, Zero Knowledge Proof עדיין משאיר לי את ה-10 בחזקת מינוס, אני לא יודע מה, שאולי זה היה פוקס. יש קשר בין השניים, או שזה שני דברים
שם? זה מאוד דומה. הייתי אומר אולי שזה יותר דומה לאלגוריתמים הסתברותיים, אבל בהחלט זה משתמש בעקרונות של תורת ההסתברות בשביל לעשות דברים שאפריורי נראים קצת בלתי אפשריים. וגם את זה קל מאוד להסביר בדוגמאות שהן מאוד...
יפהפיות ואינטואיטיביות.
כן, אני בא אליך ואומר לך שאני יודע לספור כמה מחטים יש לעץ האורן הזה שמולנו, ואתה לא מאמין לי, אז אני יוצא מניים או הולך למקום אחר, אני אומר לך את המספר, אוקיי, המספר הוא 10,730,000, ככה, ואז אני יוצא מניים, הולך למקום אחר, אתה כותף... כמה מחטים, ואז אתה מחזיר אותי ואני מסתכל על על העץ הזה ואומר לך את המספר החדש, ואתה בודק האם ההפרש זה באמת בדיוק מה שכתבת. אם הצלחתי לעשות את זה 5-10 פעמים, אז קרוב לוודאי שאני באמת איכשהו יודע, נכון?
בוא נעשה קונץ, חבל על הזמן. אבל שוב, יכול להיות, אבל עכשיו אנחנו נמצאים בתוך העולמות של האלגוריתמים ההסתברותיים, ואני אגיד לך למה אני עושה לך את המוות, כי אתם במתמטיקה עשיתם לאנדרו וויליס את המוות, כן? בהוכחת המשפט של פרמה, זה לא טוב שהמשפט של פרמה עובד עם מספרים עד 10-15. אנחנו רוצים, הרי המתמטיקה לימדה אותנו, שאנחנו רוצים ריגרוזית עד הסוף. אז כמו שאתם עושים את המוות למי ש... הרי המילה הכי איומה ונוראה במתמטיקה זה השערה. כן?
היא לא הכי איומה, אבל היא השערה.
זאת אומרת, אתה יודע, השערת רימן, השערה, כפור, לך תדע, כן? לא. זה קטע משמעותי, נכון? זאת אומרת, zero knowledge עדיין מביא אותי.
בהחלט, אני חושב אבל שהמתמטיקה היא רגרוזית לחלוטין, במובן זה שאתה פשוט רוצה לדעת בכל שלב, האם באמת הוכחתי משהו בוודאות, האם... עשיתי משהו שבהסתברות מאוד גבוהה הוא נכון, או האם אני אומר לך משהו שהוא בוודאי נכון. אז אנחנו צריכים להיות ריגורוזים במובן הזה. באמת, אם אני מפעיל אלגוריתם הסתברותי שאומר לי שאיזה מספר הוא ראשוני, אז עדיין יש איזו הסתברות מסוימת קטנה, אולי שאני טועה. אבל אם אני מפעיל את ההוכחה ההסתברותית בשביל להוכיח לך, כמו שאמרנו, ש... יש מספר אי-רציונלי X, שגם X כפול פי וגם 2 בחזקת X ועוד E בחזקת X, הם אי-רציונליים, אז זו הוכחה ממש שיש מספר כזה.
אז בוא נעבור באמת מהשיטה עצמה לאבי המולידה, וזה ארדש. ויש ביטוי בתלמוד, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתל אותם בכל דור ודור. אז הנה, יש לנו פה איזשהו צדיק כזה, שהוא אנומלי, בכל קנה מידה. אם פעם אנשים היו מפרסמים מאמר פעם בשנה, בן אדם מתחיל את הקריירה שלו בגיל, נניח 20, סיים בגיל 60, 40 שנה, 40 מאמרים, פול ארדוש כותב במשך החיים שלו 1,500 מאמרים. והמספר הזה הוא... למי שמצוי באקדמיה, ולמי שמצוי בגהנם של לשלוח לשיפוט ולחזור, זה מספר שהוא נראה מונפץ. הוא פשוט נראה כל כך, למעשה הוא כל כך מונפץ, עד שהמתמטיקה המציאה מספר שנקרא מספר ארדש, כדי לתאר את הרשת של כמות האנשים שארדש כותב איתם מאמרים. מה אתה אומר, אתה יודע, בתור אחד שהוא מאוד פורה בעצמו, אבל מה אתה אומר על הדבר הזה? זה, 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 זה מתת אלוה, זה, זה, מה היה שם?
כן, אז הוא באמת היה בן אדם מאוד מיוחד. אני חייב להגיד, אגב, שהיום זה קצת יותר נפוץ שאנשים כותבים הרבה מאמרים וכותבים עם הרבה אנשים אחרים, כי היום עם האינטרנט זה יותר קל... להתקשר להרבה אנשים, בזמנו זה לא היה כך. הוא גם הוא כמובן היה מאוד מוכשר, אבל גם אני חושב מה שהיה מיוחד בו, עוד דבר שהיה מיוחד בו, זה שבאמת זה היה כל עולמו. זאת אומרת, הוא במובן מסוים לא היה לו חיים אחרים מחוץ למתמטיקה, לא היה לו בית בשום מקום, לא היה לו משפחה, הוא היה נוסע עם איזה מזוודה חצי ריקה בעולם, מגיע לרוב בלי התראה, נכון, הוא היה יכול להגיע לישראל ולצלצל למישהו מהחברים שלו פה ולהגיד שהוא בסדר.
הוא היה מתארח אצלם בבית, הוא לא... הוא היה הולך ומתארח
בבית, לפעמים במלונות, לפעמים ב... ובאמת, באמת עניינו אותו בעיקר כל השאלות המתמטיות האלה. אני בזמנו, נגיד היינו, הרי בזמנו לא היה אינטרנט, אז היינו מתכתבים בדואר, הייתי שולח אליו מכתב לפעמים, אחרי חודש מקבל תשובה. היו לי די הרבה מכתבים ממנו שהגיע, שזה משהו כמו... Dear Noga, how are you? Hope everything is fine. Let G be a graph with N vertices and M edges, and let... הוא לא היה מפריד בכלל בין, בין שום עניין של שיחות חולין לשאלות המתמטיות שעניינו אותו. הוא היה 24 שעות ביממה, אולי פחות כמה שעות שינה, הוא היה חושב על הדברים האלה כל הזמן. אז זה אחד הדברים שקרו לזה. הוא היה מאוד מאוד מוצלח בלשאול שאלות מעניינות. הוא היה איכשהו היה לו את הכישרון הנדיר לדעת לשאול שאלות שהן מעניינות, שהן לא קלות, אבל שהן גם לא קשות מדי במובן זה שאפשר להגיד עליהן משהו, ושהן בדרך כלל מובילות להרבה דברים אחרים. וקרה לי לא מעט פעמים, בייחוד שהוא כבר היה מבוגר, אני בעיקר הכרתי אותו כשהוא כבר היה מבוגר.
בן כמה היית, סתם שאני אבין, כשאתה מתכתב איתו, בן כמה אתה? 20
אז
וכמה.
אני פגשתי אותו לראשונה מוקדם, כי הוא היה לו מין מינוי מבקר אורח קבוע בטכניון בחיפה.
ואתה היית סטודנט תואר ראשון בטכניון.
לא, אבל זה עוד היה לפני. אני, המזכירה הראשית במחלקה למתמטיקה בטכניון הייתה חברה של אמא שלי, והיא לרוב הייתה מטפלת בו כשהוא היה מגיע לטכניון. אז פגשתי אותו בעצם בסוף התיכון לראשונה, ואחר כך פגשתי אותו די הרבה, גם כשלמדתי, גם אחר כך ב-MIT, כשהייתי בפוסט-דוקטורט.
המאמר הראשון שלכם, מתי אתם כותבים אותו?
אז אני חושב כבר הייתי ב-MIT, זאת אומרת בתחילת שנות ה-80, כנראה, כן.
אוקיי, זאת אומרת זה כבר היה בפוסט.
אז זה כבר היה בפוסט, כן.
יש הרי תמונה יפהפייה שלו עם טרנס טאו, שהוא, אני לא יודע מה, בן 10, כזה.
כן, הוא תמיד אהב לדבר עם ילדים, ואני, הפעם הראשונה שדיברתי איתו, אז באמת הייתי, לא הייתי כזה קטן כמו טרי, אבל הייתי אולי בן 17 או 16, וסיפרתי לו, ואיכשהו אז באמת קראתי, ראיתי איזושהי הוכחה שלו באיזשהו מקום, וראיתי שאני יודע לעשות כל מיני דברים שדומים לזה, ושהם קצת יותר כללים, וסיפרתי לו את זה, והוא מאוד התרשם, ורק אחרי שנים הבנתי שהוא בעצם העמיד פנים, שהוא מאוד התרשם, כי כל מה שאמרתי לו היה ממש טריוויאלי עבורו, והוא כמובן ידע את זה, אבל היה לו מאוד חשוב לעודד ילדים שיחשבו שמה שהם עושים הוא מקורי ו... אז הוא באמת מאוד אהב לדבר גם עם ילדים, עם אנשים צעירים, או בכלל, כן, וכתוצאה מזה הוא באמת היה מאוד מאוד פורה. אבל, ואני זוכר שדי התפלאתי שבמאמרים הראשונים, אז כתבנו כמה מאמרים, והוא, אז בוודאי דיברנו ביחד, אבל להפתעתי הוא גם כתב, הייתי בטוח שאוקיי, דיברנו, עשינו משהו ביחד, אני אכתוב את המאמר, אולי אני אראה לו, אבל הוא בפירוש כתב ביום יומיים מיד אחרי שדיברנו, אז הוא כתב משהו, אז היו כותבים בכתב יד, היית נותן אחר כך למזכירה, הוא נתן לי, הוא היה מאוד 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 מעורב. זה הכל היה...
הוא לא אמר לך, הוא לא אמר לך, תכתוב לי, תשלח לי את הדראפט הסופי, אני אעבור עליו.
הוא מאוד היה שונה, לא היה לו שום גינונים כאלה של דיסטנס. בסדר, אצל מתמטיקאים...
אגב, אני רק רוצה לחדד, לא היה לו גינונים של דיסטנס, למרות שהוא היה שייך לאסכולה של פעם, זאת אומרת, הוא נולד בשנות ה-20 בהונגריה, הוא שייך לאסכולה... שתמיד הולכת עם חליפות. היום שאתה רואה מתמטיקאי שהולך עם כפכפים ומכנס קצר, ואתה אומר, אין לו גינונים, נכון, אבל זה משהו אחר. הוא שייך לעולם הישן בלי גינונים.
הוא יליד 1913 אפילו, כן. אבל לא היה לו שום... אבל זה נכון שאצל מתמטיקאים זה לא מאוד נדיר שאנשים הם מאוד כאלה מדברים בגובה העיניים עם כולם.
אז... יש לי שאלה שהיא באיזשהו מקום עוסקת ברכילות, אבל מכיוון שהיא שייכת, מכיוון שהיא עובדת איתה מתוך ויקיפדיה, אני מרשה לעצמי, כן? זאת אומרת, זה רכילות של ויקיפדיה. אז קודם כל, אחד המשפטים המפורסמים של הרדש זה שמתמטיקאי זה מכונה שלוקחת קפה והופכת אותה למשפטים מתמטיים, והוא היה שותה הרבה קפה, ויותר מזה, הוא היה על באיזשהו מקום ממריצים. והסיפור אולי המעניין ביותר, ושוב, אני בכוונה מראה את הערך מתוך ויקיפדיה, שלא יחשבו שאני אומר פה סתם, History and Culture of Substitute Amphetamines, כן? הוא אומר, אחד החברים שלו, הוא דווקא מתמטיקאי, אני חושב, אמר לו, תקשיב, אתה מכור, אתה מכור לזה, ואתה לא יכול להפסיק חודש.
עם רון גרם, אני חושב, הסיפור.
נכון, רון גרם זה, אגב, הוא דמות, אתה יודע, הוא כתב את הספר עם פרסי דיאקוניס על המתמטיקה והזה. אז, וארדוש אמר לו, בוא, ניקח התערבות, ואני אפסיק עם זה לחודש. ואז הוא אמר לו, הראית לי שאני לא מכור, אבל לא הצלחתי לעשות שום עבודה. הייתי קם בבוקר ובוהה בדף הריק. לא היה לי שום רעיונות, סתם בן אדם רגיל, אתה גרמת למתמטיקה ללכת אחורה חודש. כן? ואז הוא המשיך להשתמש בזה. והנקודה היא, עכשיו שוב, באיזשהו מקום זה רכילות, אבל אני חושב שהרכילות הזאת יש בה אספקט חשוב. כי היצירתיות הבלתי נגמרת הזאת, אולי משהו, אתה יודע, שהאלים לא נותנים סתם. אתה מבין? יש פה איזה משהו, אולי זה שיטה, אולי אתה רוצה עכשיו לפרסם יותר, צריכים לעשות, מה הטייק שלך על הסיפור הרכילותי, אני חושב החשוב הזה, בהקשר של המתמטיקאי הפורה ביותר במאה ה-20.
כן, אז פה את כל הנפשות הפועלות אני הכרתי טוב, גם את רון גרם וגם את הרדש, אני, זה שונה אצל אנשים שונים, ואני מניח שהרדש כמו הרבה אנשים באמת, בעיקר כשהוא היה כבר קצת יותר מובגר, אז הוא היה אולי עייף הרבה מהזמן, אם הוא לא היה שותה קפה, או לוקח איזושהי גרסה של סמי מרץ. זה לא נראה לי מרגש במיוחד. כל בן אדם מנהל את החיים שלו איך שנוח לו. זה לא שהוא היה תחת השפעת סמים, נכון? הוא פשוט דאג לקחת איזה שהם דברים שהחזיקו אותו ער. עכשיו, האם הוא בדיוק אמר לרון את המשפט הזה ש...
שאתה מכיר אותו, זאת אומרת, אני לא חידשתי לך עכשיו כלום על המשפט, כן.
כן, כן, לא, אני מכיר אותו, ואני מכיר גם את שניהם, הכרתי את שניהם טוב, יכול להיות שהוא אמר לו את זה, יכול להיות, הם היו חברים טובים, הרדש היה גר אצלם בבית, גם אשתו של רון רן, מתמטיקאית, והם שניהם כתבו הרבה מאמרים עם הרדש, הוא היה תמיד גר אצלם, גרהם היה מנהל לו את כל, את כל החשבונות בנק שלו, הרי הרדש לא היה לו, הוא לא כל כך היה מסוגל לנהל לעצמו את החיים הנורמליים, אז ובין השאר היו ביניהם כאלה אולי הקנטות.
אתה אומר, זה חילופי דברים בין חברים קרובים שצריך גם לקחת את זה בחשבון.
כן, כן, אז זה לא, מאוד רציני נראה לי, אבל שוב, באמת אני לצערי את הרדש, למרות שהכרתי אותו מוקדם, בכל אופן הוא כבר היה בין 60 בערך כשפגשתי אותו לראשונה, זאת אומרת, לא הכרתי אותו באמת צעיר, וכשהוא היה צעיר הוא כנראה היה עוד הרבה יותר מרשים ממה שהוא היה, אחר כך. כי אחר כך מה שהיה מאוד מרשים זה שהוא היה יודע הכל, הוא היה, עצם זה שהוא זכר את ה-1500 מאמרים שלו עצמו, זה כבר המון, אבל הוא היה יודע הכל פחות או יותר, אבל כשהוא היה צעיר הוא גם היה מאוד מהיר וגם מאוד, לפי הסיפורים זה היה מאוד, אני גם רואה את המאמרים שהוא כתב בתור בן גם בן 25, בן 30, רואים
זה מאמרים עם ברק וגאונות כזאת של זה, זה גם, אתם כותבים מאמרים נורא קצרים. המנחה שלי פעם בדוקטורט אמר לי שעל כל מאמר שנכתב במתמטיקה כותבים 10 במדעי המחשב, ועל כל מאמר במדעי המחשב כותבים 10 בהנדסת אלקטרוניקה, כי במתמטיקה הוכחת, נגמר, ביי, שלום. במדעי המחשב אתה יכול להגיד, רגע, אני אעשה את זה בעין לוגן, בעין בריבוע, כל מיני דברים כאלה. ובאלקטרוניקה בכלל, נכון? זאת אומרת, אתם, המאמרים במתמטיקה זה מאמרים בלי אינטרדקשן חרטיות. בום, let G, נכון? זה, זה ה...
כאילו, צורת הכתיבה היא צורה קצרה, אבל היום דווקא זה מאוד מקובל שיש מאמרים ארוכים. לפעמים ארוכים מאוד. יש מאמרים של, לא לי, אבל יש מאמרים של מאות עמודים, לפעמים. שזה, אז נראה שזה גם אחד מהטרנדס של ה... של השנים האחרונות, שהמאמרים הופכים ליותר ויותר ארוכים. אבל זה נכון שיש גם לעתים מאמרים מאוד קצרים, ועדיין קורה גם היום שלעתים יש לך את הרעיון הנכון, וממש בעמוד אחד הוא יכול לפתור איזו שאלה שאולי אנשים חשבו עליה הרבה זמן. זה באמת חלק מהדברים שכל כך יפים בתחום, אני חושב, למי שאוהב אותו.
מעולה. ברשותך, אחרי שסיימנו את זה, יש תחום שמבחינתי הוא סופר חשוב, שהוא הוראת המתמטיקה. אתה יודע, אתה בשיחה עם גיל קלעי, איך אני אומר? אני אומר את זה נכון?
קלעי.
עם גיל קלעי של האקדמיה הלאומית, אמרתם, תקשיב, נהיינו, אנחנו כבר עסקנים, אנחנו מגיעים לכנסים, אנחנו כבר הגריאטרים, כן? אז אתה כבר זקן השבט, כן? זאת אומרת, הנה, אתה פרופסור בגמלאות, ואני רוצה לשאול משהו לגבי הוראת המתמטיקה, ואני אתחיל דווקא מציטוט שהוא היום ונורא בעיניי של אלון לינדשטרס, מתוך חתן פרס פילץ, והוא מצטט ככה. נדמה לי שכמתמטיקאי אני אמור להבין מה נדרש מספר לימוד בחשבון לכיתות ד', אבל עיינתי בספר לכיתה ד' של הבת שלי, ולא הצלחתי להבין מה רוצים ממני. ספר לימוד במתמטיקה חייב להיות בהיר כבדולח ולא להשאיר עמימויות. היו שאלות שניסיתי להבין למה התכוון המשורר, ולא תמיד הצלחתי. גם העזרים שהספר הציע לא עזרו לי להבין, לפעמים הם אפילו בלבלו אותי. כמו שתום לרר מדבר על ה-New Math. אז אם חתן פרס פילץ לא מבין את הספר בחשבון של הבת שלו בכיתה ד', אנחנו בבעיה מאוד 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 רצינית, לא?
ייתכן, אילון גם הרבה פעמים הוא אולי יותר בוטה מאנשים אחרים, חייב לציין אגב שלבת שלו קוראים נוגה, אני לא יודע אם זה הבת הזאת, אבל לאחת קוראים נוגה.
אין מצב שנוגה לא הבין, לא, זה אילון לא הבין, זה אילון לא הבין, סליחה.
זה נכון ש... שיש יש בעיה עם, עם הוראת המתמטיקה ב, בישראל בכלל, ואולי באמת הרבה מהניסיונות על, בספרי הלימוד החדשים הם לא כך מוצלחים. אצלי הבנות כבר, כבר בוגרות לשמחתי, אז אני לא, אז לא יוצא לי לראות את, את ספרי המתמטיקה הנוכחים. אני חושב שאיכשהו המזל אולי של ישראל, אני לא כך בטוח איך זה קורה, אבל משום מה, למרות מה שקורה בחינוך בבתי הספר, השכבה של המצוינים, איכשהו היא מוצאת את עצמה. התלמידים הטובים ביותר הם אולי, אולי הם לומדים באינטרנט, אולי הם לומדים בכל מיני תוכניות העשרה של האוניברסיטאות, אולי הם, אז במובן מסוים, למרות שישראל בכל מיני מבחנים כאלה של רמת התלמידים בבתי הספר לא יוצאת כל כך גבוהה, אבל כשאתה מסתכל על המיקום של ישראל במחקר, במתמטיקה ובמדעי המחשב, בעולם בכלל, בין ה... שזה נמדד בעיקר לפי האנשים המצוינים, אז נגיד לפי פרסים בינלאומיים שישראלים מקבלים, לפי הזמנות לכנסים החשובים ביותר, לפי פשוט התוצאות החשובות ביותר אולי ב, ב, בתחומים שונים במתמטיקה, אז ישראל ממוקמת מאוד מאוד גבוה, הרבה מעל ומעבר לאוכלוסייה של ישראל בעולם. בדרך כלל בכל מיני מדדים של נגיד פעם בארבע שנים יש קונגרס עולמי למתמטיקאים, שזה נחשב הכנס החשוב ביותר, שבו מזמינים אולי את האנשים שהשיגו את התוצאות הכי חשובות בארבע שנים האחרונות, אז בדרך כלל יש המספר הגבוה ביותר שמוזמנים הוא תמיד מארצות הברית, השני הוא תמיד מצרפת, והשלישי הוא הרבה פעמים מישראל, גרמניה, אנגליה, קומפרנס.
כאשר אם היינו עושים את זה פר גודל מדינה, אז ישראל הייתה לוקחת בהליכה.
ברור, ברור. אז אין בכלל מה להשוות. זאת אומרת,
רגע, אבל שנייה, אבל אני, סליחה שאני מקשה עליך, אבל אתה יודע, מה אכפת לי? כשאני למדתי בתל אביב, אז דיברו על שרייבר, דיברו על הפקולטה למתמטיקה בתל אביב, שיש שם קורסים שניתנים ברוסית, כן? זאת אומרת, העלייה הרוסית במשך הרבה מאוד שנים, הייתה חלק משמעותי מאוד. עד היום אנחנו יודעים שהחבר'ה שהגיעו מרוסיה, היכולת שלהם במתמטיקה הייתה בעולם אחר, כן? מה שהם סימו בכיתה ח', אנחנו לא עשינו. ואני רוצה לשאול אותך דווקא בתור אחד, שהיה לך הרבה קילומטראז' במשך הרבה מאוד שנים, ללמד תלמידים. אני יודע בוודאות שלפני 40 שנה, החומר לבגרות 5 יחידות היה הרבה יותר קרוב למה שנלמד בשנה א'. ארנון עברון, שהוא קולגה, הוא אמר, תקשיב, פעם זה היה, הבגרות הייתה הרבה יותר קשה. אתה רואה שככל שהזמן עובר זה נהיה יותר ויותר, עד שהפער בין ה5 יחידות לבין מה שנלמד פעם ראשונה בשנה א' במתמטיקה הולך וגדל. אז איפה זה בא לידי ביטוי?
נכון, זה נכון, אבל אני חייב לציין, אז עכשיו אני מלמד בפרינסטון, כן, אז אני גם, ואני חייב לציין שגם פה אנשים מתלוננים בדיוק על אותו דבר, שהתלמידים שמגיעים לאוניברסיטה ולפרינסטון, למחלקה במתמטיקה, שזה אולי המחלקה מספר אחת בעולם, מגיעים סטודנטים מאוד מאוד טובים, אבל עדיין הרבה פעמים הרקע שלהם הוא מאוד בעייתי. זאת אומרת, החינוך בבתי ספר בכל העולם, פרט אולי למדינות כמו סינגפור, אני יודע, אז הוא באמת...
כן, אבל זה לא הוגן לקחת את סינגפור, כי הם לוקחים בפינצטה, בכיתה ב' את הגאונים, ואז הם רצים איתם קדימה. אם היית עושה את זה פה, היה לך חינוך נהדר.
כן, אולי,
זאת השוואה שהיא...
אבל שוב אני אומר שסינגפור, אז שוב, אם אתה רוצה את סינגפור בתור דוגמה, אז באמת סינגפור מאוד מאוד טובה בכל המבחנים האלה של תלמידים, אבל כשאתה שואל את עצמך, האם יש מתמטיקאים מפורסמים מסינגפור, האם סינגפורים מקבלים מדליות פילד, האם סינגפורים מקבלים פרסי שואו, ולא, הם לא, הם איכשהו, אז השיטה הזאת היא מגיעה עד מקום מסוים, אבל היא אולי נעצרת. אבל לזה אני אומר שנראה לי שבישראל, למרות שברור שבחינוך יש הרבה מה לשפר וכדאי מאוד לעשות את זה, אבל איכשהו המזל הוא שהמאוד טובים בישראל כן מוצאים את עצמם. ואולי לישראל יש יתרונות אחרים, אתה יודע, אנשים בצבא בגיל מאוד צעיר, הם חלק ניכר מהאנשים מגיעים ליחידות כמו מודיעין או חיק או יחידות שבהם הם מוצאים את עצמם בתפקידים אקדמיים, ובגיל מאוד צעיר אנשים יוצא שהם מנהלים פרויקטים מאוד גדולים, ולכן אחר כך ההייטק בישראל הוא ברמה כזאת שבעצם שוב יש רק מדינות ספורות בעולם ובוודאי לא מדינות בגודל הזה שהן באותה רמה. אבל זה נכון על החינוך בבית הספר, אין לי הרבה דברים טובים לומר.
אבל אתה לא כמו נניח רון אהרוני שאמר, טוב, בוא נלך ללמד כיתה א' ב', אתה אומר, אני מסתכל על זה מבחוץ, כאחד שמקבל את הסטודנטים האלה, ואני אומר, תקשיב, אתה צודק בהכל, עדיין התלמידים הטובים מוצאים את הדרך להגיע. זה לא שאני מרגיש שהרמה יורדת.
כן, אז הטובים ביותר מוצאים את דרכם, יש היום יותר דרכים להגיע לדברים דרך הרשת, דרך תוכניות העשרה, אבל כן, אני כשאני מלמד, כשלימדתי בתל אביב, אז כן עשיתי את המאמצים להיות מובן לכל התלמידים. אותו דבר בפרינסטון, התלמידים פה, ה-graduate students, הדוקטורנטים, הם מצוינים בצורה שאין בשום מקום אחר. אתה יודע, בכל שנה יש אולי 700 מועמדים מכל העולם, ובוחרים 10, אז ברור שאת כל אלה שבוחרים הם כולם כוכבים, והם מכל העולם, הם מגיעים ממדינות שונות.
אני אגב רואה, אני רק אגיד לך שאני בתור, אתה יודע, אני ואתה לא באותו לבל, כן? אבל אחד הדברים היפים שאתה רואה סטודנט שהוא יותר חכם ממך. זאת אומרת, אתה יודע יותר ממנו כי אתה יותר זקן, אבל סטודנט שאתה אומר, בונה, הוא מבריק. ואני מניח שגם אתה, בעולמות העליונים שאתה חי, לפעמים יוצא לך לראות, בונה, הוא מדבר ברמה מעל הראש שלי.
הם מאוד מאוד טובים, מאוד טובים. אבל באנדרגרדיואט בתואר ראשון, הסטודנטים הם לא, יש גם מאוד טובים, אבל יש גם כאלה שבפירוש לא, בגלל באמת החינוך בבתי הספר, ואז במהלך התואר ראשון הם חלק מהם כן לומדים את כל מה שצריך ומאוד משתפרים, וחלק אולי לא. אני כולם בכל מקום בעולם, פחות או יותר שאני יודע, כולם מתלוננים על זה שרמת החינוך יורדת. אני חושב שקצת זה גם נטייה של כל
דור. כל דור, גם אריסטו התלונן על הנוער, וגם הרמב״ם אלף שנה אחרי התלונן על הנוער, אז בסדר, זה כיף להתלונן על הנוער.
נכון.
ושוב, אם אני מסתכל על חברי סגל הצעירים במחלקות למתמטיקה, הפרסומים שלהם, אם פעם זה היה פרסום של מאמר בשנה, אתה יודע, שנים זה היה ככה, היום אתה רואה שאנשים רציניים מפרסמים המון. זאת אומרת, כאילו, עשיתי בדיקה של הסקולר שלך, אתה יודע, אתה צריך רק לגלול על מה שקרה ב-2022. אז זאת אומרת, יש איזשהו משהו שאתה אומר, איך זה יכול להיות? יש אנשים, כאילו, אנשים צעירים היום עושים דברים ברמת אימפקט וברמת מסה של עבודה שהיא לא הייתה לפני 20 שנה. אתה איתי? אתה מסכים איתי?
כן, אז אני חושב אבל א', לא כולם, לכל אחד יש את סגנון העבודה שלו, ולספור מאמרים זה לא שיטה כל כך טובה להעריך. יש אנשים שכותבים הרבה ויש אנשים שכותבים מעט, וזה לא בהכרח מעיד על רמה. יותר חשוב מה אתה כותב, לא כמה אתה כותב, אבל באופן כללי באמת זה נכון שאנשים היום כותבים יותר, בגלל שכל הדברים הטכניים הם יותר נוחים היום. הכל, יש לך גישה מיידית, בזמנו היינו מבלים ימים ושבועות בספריות לחפש מראי מקום וכל, היום אתה את הכל מוצא בקליקים. אתה רוצה לברר על משהו שידוע או לא, אז אתה שולח אימייל למישהו ומקבל תשובה תוך 5 דקות.
ובזמנו, אתה מקבל את זה כמו שנניח מי שאומר לי, בונה, שמעת מה היה בכנסת? כאילו, אז אתה כאילו, יש לך קולגה שמתקשר, בונה, שמעת מה הוא פרסם עכשיו? אני שולח לך, אתה חייב לקרוא את זה? משהו כזה?
כן, אז ויש ארכב, יש מקומות, כן?
לא, אבל מישהו שאומר לך, בונה, קראתי עכשיו, אתה נופל, אתה חייב לקרוא את זה, אני שולח לך עכשיו.
כן, זה קורה לא מעט. אז כל הדברים האלה הם באמת היום שונים, והם גורמים לזה, וגם אולי עצם העובדה שהתהליך הטכני של כתיבה הוא יותר, אנשים כותבים בעצמם בווב פרוססור, אתה לא מחכה למזכירה, ואתה לא, אז הכל הולך יותר מהר, אז באופן כללי אנשים באמת כותבים יותר. מזה לא כל כך צריך להתרגש, זאת אומרת, עדיין כנראה מתמטיקאי ברמה של גאוס, אני לא רואה שיש לנו עכשיו, נכון, זה איכשהו, תמיד היו אנשים מצוינים, ויהיו אנשים מצוינים, רק דרך העבודה טיפה משתנה,
עושה רושם, עושה רושם, אחד הקניינים שהתורה נקנית בהם זה דיבוק חברים, או חברותה או מיטותה. ואחד הסימני שאלה שהיו לי על זה, זה שרוב ספרי היהדות, רוב ספרי ההלכה, רוב ספרי הפילוסופיה היהודית, נכתבו לבד, לא עם קו-אוטור, כן? רמב״ם, תמורה נבוכים, לא אמר, לא כתב את אל, לא. אז איך יכול להיות שמצד אחד יש דיבוק חברים, שזה קריטי ואסור ללמוד תורה לבד, ומצד שני, שאתה בסוף מגיע, אתה עושה סאבמישן, כן? אתה מפרסם לבד, ועושה רושם שהעולם היום הולך יותר ויותר לקראת אנשים פחות מפרסמים לבד, ככה ממה שאני מסתכל ורואה, ואתה מרגיש את זה?
כן, כן, זה בפירוש, זה דבר שהוא ידוע, קל מאוד לעשות סטטיסטיקות של זה, ואין שום ספק שמספר המאמרים הממוצע של מאמר הולך וגדל, עדיין יש תחומים ב-humanities בעיקר, שאנשים כותבים בעיקר לבד. אבל בוודאי במתמטיקה, בפיזיקה, יש תחומים מסוימים בביולוגיה, שיש מאמרים של מאות אנשים, נכון, כשזה קשור ל... זה קשור לעבודה במעבדה, אבל כן, בהחלט גם במתמטיקה, ושוב, חלק מזה זה גם בגלל, זה בגלל התקשורת בין אנשים. היה פה לפני כמה ימים ביקר כאן מישהו מאוקספורד, דיברנו על איזה שהם דברים, והוא עכשיו חזר לאוקספורד, אבל... והוא שלח אימייל, ואנחנו איכשהו על משהו שאנחנו חושבים ביחד, ויחד עם איזה, והוא התחיל את זה כבר קודם, עם איזה סטודנטים שלו, אז נוצרים כל מיני שיתופי פעולה, שפעם היו אולי רק בין ארדש ושותפיו, כי הוא היה נוסע כל הזמן, מכל מקום לכל מקום. אבל היום לכולם יש קשר לכולם.
היום אז... אתה כבר מבוגר, אז אתה מכיר את כולם, אבל אני בתור חבר סגל צעיר, ככה אני מנסה לקחת ממך משהו, הדרך שלך להכיר אנשים, זאת אומרת, וכי אני מסתכל על כמות השיתופי פעולה שלך, ואני רואה שגם מפה וגם משם, והמון המון אנשים שונים. אז עוד פעם, היום אתה כבר בפוזיציה אחרת, אבל בתור מישהו שנמצא בתחילת הדרך, אתה יכול לתת טיפ גם לי, וגם למי ששומע, איך אתה מתחיל את שיתופי הפעולה האלה? אז ברור שיש את הזה שיושב במשרד על יד, ויש את הזה שאתה אוכל איתו צהריים, אבל אם כדי ששיתופי הפעולה האלה יעברו את הים, או יעברו את המוסד שלך, מה אתה עושה?
יש כנסי, אז יש הרבה פעמים כנסים, שבהם אתה פוגש אנשים אחרים, מדבר איתם, שומע אותם בהרצאות, אבל יש גם... אתה קורא מאמר של מישהו ורואה משהו שנראה לך מעניין או קשור לדברים שחשבת אליהם, אז אתה שולח אימייל אולי ומקבל תשובה. זאת אומרת, היום אני בוודאי מקבל כל הזמן, יותר מדי, אבל...
כן, אמרת שאתה יותר מדי זמן עובד על האימיילים האלה.
אבל כן, אבל אני מקבל הרבה אימיילים מאנשים שהם אולי סטודנטים באיזה מקום, מישהו כותב לי שהוא סטודנט בקיימברידג' והוא הסתכל על זה וזה, והרבה פעמים זה יכול אולי להוביל למשהו, וגם אם זה לא מוביל לשיתוף פעולה, זה בכל אופן מעביר אינפורמציה בין מקומות, אבל... אבל כן, אני חושב שהיום בגלל האינטרנט אתה יכול בעצם לשתף פעולה גם עם אנשים בלי לפגוש אותם לחלוטין, ובכנסים...
יש לך גם את הזום היום, שאנחנו באמת, אתה יודע, אז יש לי הזדמנות, אתה יודע, אתה בפרינסטון ואני פה, כן, יש לי הזדמנות נכון, לדבר איתך,
כן.
בשיחה שלא הייתה לי אפשרות לעשות.
הזום, גם הקורונה שינתה את זה לחלוטין, נכון? זום לא היה הופך לכל כך פופולרי, כל כך מהר, לולא הקוביד. הרי בכל המקומות בעולם היה איזה שנה פלוס מינוס שבה כל
של ההוראה... של לוקדאון מטורף.
ושבה כל ההוראה הייתה בעצם ברימוט. זאת אומרת, כן. אני לימדתי כמה סמסטרים בפרינסטון רק ברימוט, ואותו דבר היה ברוב המקומות שאני מכיר.
אז קודם כל, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הזמן שלך, באמת, אמנם זה יום ראשון בבוקר, שזה שבת של הגויים, אבל ממש תודה רבה על הזמן שלך, וזה כיף גדול, זה זכות גדולה לדבר ככה עם אחד המתמטיקאים החשובים בעולם, אפילו שאני לא מבין כלום ממה שהוא עושה. הרבה פעמים אני שואל את האורחים שלי...
אני לא מבין לא רע, אבל כן, תודה.
בשביל אחד שלא מבין, כן, אתה צודק. יש שתי שאלות שאני שואל את האורחים שלי. שאלה ראשונה, האם יש ספר שקראת בחמש שנים האחרונות, עשר שנים האחרונות, שאמרת, וואו, בוא'נה, זה משנה מחשבה. וככל שבן אדם מתבגר, זה נהיה יותר קשה, אבל אני זורק לך את זה. יש משהו כזה שאתה יכול לבוא להגיד, בוא'נה, קראתי וזה היה מדהים.
כן, אני אגיד שאני קורא הרבה מאוד כל הזמן, ספרים מכל הסוגים, וספר שקראתי בשנה האחרונה, שמאוד הרשים אותי, זה ספר שבעברית זה נקרא שירת סרטני הנהר, של דליה אבנס, או Where the Crow Did Sing, שמאוד הזכיר לי את To Kill a Mockingbird של הרפר לי. זה ספר גם שהפך למאוד פופולרי, נדמה לי שעכשיו יצא גם סרט, למרות שלא לא ראיתי אותו. אז שוב, בעברית זה שירת סרטני הנהר.
כן, יש גם סרט כזה.
נכון,
אז אתה
כן,
אומר, זה, סר, זה ספר שאתה...
מאוד, לדעתי, אז הוא גם על דעות קדומות של אנשים, וגם על אפליה, וגם יש איזה סיפור מתח כזה, שהוא מאוד מעניין. אני קורא
וואו,
גם לרוב...
האמת היא, שתדע לך, זה מדהים, אני כל כך שמח שדווקא, אתה יודע, בתור... מתמטיקאי שאולי יש לו, היית מצפה, הרבה פעמים רוב האורחים שלי באמת נותנים ספרי עיון, ואני כל כך שמח על הרעיון הפואטי לירי הזה של ספר שהוא לא ספר עיון, מקסים.
כן, כמו שאמרתי, אני קורא הרבה ולא ספרי עיון, וגם ספרים שאולי הייתי מתבייש להגיד אותם בתור, כי אני קורא הכל, אבל אני קורא גם את כל הספרים הישראלים, אז קראתי לאחרונה את הספר האחרון של מאיר שלו, אל תספר לאחיך, או של נועה ידלין, הספר הלא נכון.
אני מת שתגיד לי על איזה ספר היית מתבייש, זה יותר מעניין אותי.
אני לא, כן.
לא, אל תגיד.
אני לא, אבל בוא אני אנצל את ההזדמנות, ואני גם מספר שלאחרונה יש ספר שהבת שלי כתבה, בתי נרקיס אלון, ספר שנקרא אישה חיה, והוא עכשיו מופיע ברשימת רבי המחר של סטימצקי אולי.
או, יפה, נו. רגע, היית חלק מתהליך השיפוט, או...
לא, לא, קראתי, נתנו לי לקרוא את זה אחרי שהוא...
שהוא כבר יצא.
אבל כן, הוא בהחלט, אני ממליץ...
איזה כיף, איזה כיף לקרוא ספר של הילד שלך. ואז קודם כל, ההמלצות האלה יהיו בעזרת השם בתחתית הסרטון. ושאלה שנייה, נכון שלא מודדים דברים באמצעות מספר המאמרים, אבל אתה יודע שזו אמירה שהיא לא כזאת הוגנת, כי הרבה פעמים כן מודדים דברים באמצעות מספר המאמרים, והשאלה שלי בתור בן אדם שהוא סופר פרודקטיבי, אז עוד פעם, אנחנו לא באותו לבל בחיים, ולא באותו לבל בכלל, אבל עדיין יש איזשהו טיפ פרודקטיביות שאתה אומר, תקשיב, הרבה אנשים מפספסים משהו, או עובדים בצורה לא נכונה, בכתיבה שלהם, כן? בכתיבה האקדמית, כן? זאת אומרת, אני מדבר על פרודקטיביות אקדמית, שאתה היית אומר, אני עושה את זה ואני חושב שזה הפקטור אולי אחד המשמעותיים שעוזרים לי להיות כל כך פורה.
אני חושב שאולי הטיפ החשוב ביותר, או העיקרי שעולה בדעתי, זה שמאוד חשוב לעסוק בדברים שמעניינים אותך. זאת אומרת, שיהיה לך באמת פשן למה שאתה עושה, כי לפחות במצב הרגיל שלי, אני, חושב על השאלות המתמטיות האלה, על המאמרים שבהם אני עוסק, על השאלות, כל הזמן, בעצם כל הזמן, כשאני הולך לישון, כשאני קם, כשאני, בוודאי כשאני מול השולחן או מול המחשב שאני כותב או כשאני חושב.
אבל יש לך עכשיו 5 לפחות שהם בו זמנית בעבודה. אז על מה אתה חושב? איך אתה חושב? הרי אין לך עכשיו אחד שהוא בדראפט. יש לך לפחות כמה, נכון? בינינו.
יש לי, כן. כן, זה
נכון,
לא...
אז...
כן,
אז
אז
איך זה עובד?
כן, אז אני...
יש לך את הבן המועדף בעצם, שאתה אומר, תקשיב, בינינו בשקט, דווקא את המאמר הזה, אני הכי מדליק אותי.
תמיד יש לך משהו שאתה יודע שהוא באמת חשוב מבין האלה. כרגע יש לי באמת משהו אחד
בן מועדף ממש.
באמת, נכון, אבל עדיין אני, בוא נגיד, כשיש איזה דבר אחר אולי שהוא כבר כמעט גמור ורק צריך שם לעשות איזה בתיקונים אחרונים, אז אני בדרך כלל אנסה לסיים את זה ולא להיסחב עם הדברים. אבל שוב, אני לא, כן, אני לא יודע אם יש לי פתרון קסם. יש אנשים שהם יעילים בדברים האלה יותר, ויש כאלה שהם פחות, וזה בסדר. זאת אומרת, מה שקובע בסופו של דבר, למרות מה שאמרנו שסופרים, לא סופרים, וזה זה נכון מה שאמרת שכן סופרים, למרות שאומרים שלא סופרים, אבל עדיין לא זה מה שבאמת הכי חשוב. מה שבאמת הכי חשוב זה בסופו של דבר זוכרים כל בן אדם לפי התוצאות הכי חשובות שלו. אף אחד לא סופר כמה מאמרים איינשטיין כתב, נכון? זה לא, מה שחשוב זה תורת, אני לא משווה חס וחלילה, אבל מה שחשוב זה תורת היחסות הכללית, מה שחשוב זה, אז לכל בן אדם בסופו של דבר יש 3, 4, 5, 10 דברים שהם הכי חשובים, וכל הדברים האחרים זה נחמד וזה טוב לעשות את זה בשביל שתרגיש שאתה ממשיך להיות פעיל, אבל בסופו של דבר אתה נמדד לפי מספר לא כל כך גדול של הדברים החשובים באמת.
הרמב״ם אומר שמטרת האדם היא להגות במושכלות, כן? זה ככה אריסטו אומר, וקשה לי לדמיין דוגמה ככה יותר זה ממה שאתה עושה שם. אז קודם כל, נו, כבר אתה מתקדם לפי הרמב״ם ולפי אריסטו. אני מאחל לך קודם כל הרבה שנים של עשייה. הרבה שנים של עשייה בישראל, אפילו, למרות שאתה יודע, אולי היה שווה ללכת דווקא לקיץ בפרינסטון, אבל בסדר, זה כבר עניין שלך. בכל אופן, תודה רבה, רבה, רבה על הזמן שלך. זו הייתה שיחה מרתקת בעיניי. ממש, ממש תודה.
בסדר, תודה לך. לילה טוב, אם כך.
לילה טוב.
ביי.
אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם 3 דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור את הרעיונות מתוך השיחות האלה. הדבר השני, אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה שלנו ולפגוש ולדבר עם אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלנו, שווה לכם מאוד. פשוט תראו עוד אנשים שמתעניינים מדברים מגניבים בדיוק כמוכם. והדבר האחרון, אם אתם יכולים, דרגו את הערוץ שלנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, זה תהליך קצר של 2 שניות, הוא מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה הלאה. שיהיה לכם כיף גדול וכיף בשיחה הבאה.